רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היא הייתה ממשפחת סוחרי עצים עשירה מאוד.
למשפחה שלכם יש סיפור.
והיו יורים במרגמה 21 מילימטר כנראה, בתוך תל אביב.
ואז חשבנו לקחת ג'יפ מהמשטרה ולסוע איתו על הכביש לפטרה.
אל תיתנו לסיפור המשפחתי שלכם להיעלם בערפילי הזמן. אנחנו בפודקאסט ישראל נראיין את הגיבורים המשפחתיים שלכם וניצור עבורכם תוכנית רדיו דוקומנטרית מרתקת, עוצמתית וסוחפת שתישאר לדורות. הנכדים והנינים שלכם יודו לכם. צרו עמנו קשר ב-info@podil.net או בקרו ב-familysounds.co.il. סיפור משפחתי, שימור המורשת המשפחתית, מתנה שנשמרת לדורות, בעברית ובאנגלית.
שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
שלום וברוכים הבאים לעושים שיווק. שלום לקובי גור.
אירן.
מה עניינים?
מעולה.
שמח להיות פה אחרי שלושה פרקים שגירשת אותי מהאולפן.
לא, זה היה בעיה גדולה.
אבל היה מרתק, אני כיף לשבת מהקווים ו... להאזין הפעם בתור מה זה.
כן, אני חייב להגיד שקיבלנו המון המון תגובות חיוביות ומאוד מעניינות על הפרקים עם סגי חניץ.
כיף, אני באמת מודה לו על ההשתתפות, הביא המון המון מידע חשוב. אז קובי, על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
האמת היא שזה לא הולך להיות רק היום, אנחנו הולכים לבלות לא מעט פרקים, קשה לי נורא להאריך כרגע, אבל זה יהיה הרבה מאוד, סדרה של פרקים בנושא אי-קומרס.
אי-קומרס, מסחר אלקטרוני.
כן, אתה יודע, בעולם השיווק אפשר לדבר על בית מגוון רחב, אנחנו מזכירים המון נושאים, עברנו עד עכשיו הרבה מאוד חלקים, אבל אני חושב שאם יש נושא שבאמת מאוד משמעותי לכולנו, גם בחיי היום שלנו, גם לבעלי עסקים פיזיים, גם לאנשים פרטיים, אנחנו אולי נעשה שינוי, אני אזכיר אותו עוד מעט, בצורה שאנחנו ניגשים קצת לפרקים האלה, זה אנשים פרטיים שרוצים להרוויח משהו מעולם של הדיגיטל, זה נושא של מסחר אלקטרוני, e-commerce, אנחנו נגיד e-commerce, בראש שלכם, מחירות באינטרנט, מחירה של מוצרים פיזיים, מוצרי ידע, המון דברים, אבל מחירה שמתבצעת בעולם האונלייני.
אז היום אנחנו מתמקדים בלסרטט את העולם הזה מלמעלה, קצת לתת לכם מושג על מה זה e-commerce בגדול, קצת נתונים ומספרים, וגם לדבר על הפלטפורמות בגדול שהזמינות, ובפרקים הבאים אנחנו נרחיב ונעמיק על הפלטפורמות האלה.
ככה בשביל תחושה של מה יהיה צפוי לנו היום בפרקים הבאים, אז מעבר ליום שנדבר קצת על התוכן, על הכללי של e-commerce, פרק הבא נדבר על קצת יותר פלטפורמות כמו אמזון ואי-ביי, ואז נתחיל לצלול לשיטות, לכלים, לאיך עושים מזה כסף, איך מרוויחים. נדבר על המון דברים שקשורים לאו דווקא לנושא של בכמה לתמחר, או איך מוצאים מוצרים, מחקר ולמצוא את הנישות המתאימות, איך לסדר שירות לקוחות נכון, איך להשתמש באוטסורסינג, שבכלל לא דיברנו עליו.
שערו איתנו,
בדיוק.
תיצאו בסוף מהאוניברסיטה של המסחר האלקטרוני.
אני מקווה מאוד, אני חייב להגיד שיש המון קורסים היום, כחלק מהעבודה לקראת הפרקים האלה, ועשיתי מחקר עמוק, אני גם רשום באיזה 6-7 קבוצות פייסבוק בתחום הזה, יש המון אנשים טובים בארץ, יש המון תוכן איכותי מאוד בארץ, ביוטיוב בוודאי אפשר למצוא כמויות אדירות של מידע, אבל אנחנו גם נשתדל מאוד להביא לאולפן ולארח שני סוגים של אנשים. אחד, אנשים שעושים את זה כבר ודי הרבה זמן ועושים הרבה מאוד כסף, אם חלקם ירצו לשתף אותנו במספרים נשמח מאוד, רק בשביל שתרגישו, חלקם אני מכיר את המספרים, אולי נזכיר אותם בלי להזכיר שמות, וגם נשתדל להביא סוחרים מתחילים. כאלה שעכשיו, אתה יודע, בחודשים הראשונים, וקצת שתוכלו לשמוע מהם אם אתם שוקלים להיכנס, או אם אתם כבר בעניין.
את הקשיים שלהם.
בדיוק, מה הם חווים. האתגרים. מה הם חווים, אז צפו לעוד הרבה מאוד פרקים מעניינים.
אוקיי, אז בואו נתחיל בזה שתיתן לנו קצת איזושהי הגדרה בסיסית של e-commerce, ואיזה סוגים של מסחר אלקטרוני קיימים.
אוקיי, אז באמת בהגדרה הכי פשוטה, מסחר אלקטרוני, הגדרה מויקיפדיה, מסחר באופן אלקטרוני, בלי שבעצם הקונה והמוכר נפגשים פיזית. בניגוד לחנויות רגילות שיש בכל דוכן בשוק. בגדול יש שלוש סוגי אינטראקציות. הראשון זה עולם ה-B2C, Business to Customer, זאת אומרת עסק מוכר ללקוח מוצר. מעולם מקובל, אנחנו בעיקר נתמקד בו כשנדבר על אי-קומרס, אבל זה אולי הצורה הכי פשוטה. הצורה השנייה, הסוג השני של האינטראקציה, עסק לעסק, ביזנס טו ביזנס, בדרך כלל שירותים מוצרים פיזיים שמיועדים לעסק אחר, דוגמה מכונות קופה שמיועדות לעסקים, לסופרים.
זה לא משהו שאני ואתה נקנה לבית, נקנה כצרכנים
פרטיים. לא נקנה לבית, נכון. תוכנות של מייקרוסופט לעסק, אתה ואני קונים לפעמים כצרכנים למחשבים שלנו, אבל גם עסק קונה פתאום 100 רישיונות. אז מייקרוסופט מוכרת פעם אחת לצרכן הפרטי, ביזנס טו קסטומר, ופעם שנייה לעסק. עסק לעסק.
לצורך העניין, אנחנו בפודקאסט ישראל כאן, אנחנו לקוחות B2B של גוגל,
נכון.
בפלטפורמת הדוקיומנט והקלנדר והמיילים וכדומה.
כן. אז זה הסוג השני, והסוג השלישי, לקוח ללקוח. באמת עם התפתחות עולם האינטרנט, התפתחו המון אתרים של יד שנייה, שבהם מישהו לוקח מוצר שיש לו בבית, לא רוצה להשתמש בו יותר, ומוכר למישהו אחר, הוא מפרסם את זה באינטרנט, וכולם קונים רכבים משומשים. דירות.
זה שוק שבו האינטרנט נתנה בוסט אדיר.
נכון, נכון. זה בעצם עד אז נועל דרך.
מי שזוכר כילדים את האל תזכן שהיינו, משהו שהוא לאט לאט נעלם מהעולם. זאת אומרת, עדיין מסתובב לי מדי פעם, אבל אני כבר לא אקנה ממנו, אני אקנה באחד מהפלטפורמות יד שנייה.
נכון.
זה קיים.
זה קיים. אז בעצם האינטרנט שבעצם נתן לזה בוסט אדיר, בגלל שיש כל כך הרבה דברים לעשות, התפתחה תעשייה שלמה, אתרי השוואות, קוואטסאפ, פלטפורמות מסחר, אמזון, אבל יש עוד המון, ואנחנו נרחיב, כולל קטנות מאוד. מוצרים משלימים, יש מחשבוני רווח, עזרים למוכר וללקוח. התפתחו תיאוריות ותורות שלמות של איך לבנות עסק אונלייני למסחר אלקטרוני. עוד המון קורסים שמלמדים את הכל.
מדהים, אחרי עשרות אלפי שנים של מסחר
מלמדים באנושות. עדיין.
עולם חדש שמסחר נפתח ב-20-30 שנים האחרונות.
כן.
אנחנו תקופה טובה בהיסטוריה, זה מאוד מרתק.
כן, זו תקופה מעניינת.
תן לנו קובי קצת מספרים על העולם הזה של המסחר האלקטרוני.
אז זה נורא מוזר, כשחיפשתי, קיבלתי המון מספרים, גדולים מאוד, אני חושב נזכיר אותם, אבל המגוון שלהם היה פשוט עזוי.
זאת אומרת, כל אחד נותן הערכות שונות, כאילו.
כן,
זה... מי יודע, זה עולם מבוזר כזה.
לא רק שהוא מבוזר, אמזון, שהיא הכי גדולה, מסתבר שהיא מחזיקה רק באזור ה-3-4% מהיקף המסחר העולמי, וזו חברה של $1 טריליון בשווי.
ומי יודע מה קורה אצל הסינים?
בדיוק.
אנחנו נדבר על זה אני מניח, אבל השוק הסיני, יש שם חברות ענק.
שפשוט לא יודעים.
שאני מגלה כל הזמן, מה, יש גם את החברה הזאת ששווה $1 מיליארד, כאילו.
אז זהו. אז אני לקחתי סוג של מספר שהרבה מאוד בסביבה שלו הזכירו אותו, ועולם האי-קומרס ב-2018 נעמד ב-2.5 טריליון דולר.
טריליון.
כן.
1,000 מיליארדים.
1,000 מיליארדים, נכון. והוא, מה שמדהים זה שהוא גם הכפיל את עצמו בארבע השנים האחרונות, ולפי התחזיות הולך להכפיל את עצמו שוב בארבע השנים הקרובות, זאת אומרת, ב-2022, פחות או יותר, הוא יגיע להיקף של 5-6 טריליון דולר. עזוי.
מרשים.
מספרים מעניינים. מה שעוד יותר מעניין, שיש המון אתרי מסחר, בסדר? אבל מתוך 75 זה לא מספר קטן. הכי גדולים שיש, לא משנה אם הם גלובליים או מקומיים, כמה מהם נולדו, חצי מהם, סליחה, נולדו אחרי 2010. זאת אומרת, הם אתרים בני 7-8.
טרי.
בדיוק, כאילו. בדיוק. וזה נתון מדהים שחושבים עליו, כשמבינים שיש אולי עוד שווקים ואתרים שהתחילו ב-2016-2017, ובעוד 4 שנים אנחנו נדבר עליהם, בסוג של וואו, איזה ענק.
כן, איך לפני 4 שנים לא הכירו.
בדיוק. זה נכון דרך אגב גם על פייסבוק, למי שמכיר את הסיפור, גם פייסבוק היא לא כזו זקנה.
נכון.
10+ שנים, זהו.
יוטיוב כולה לפני,
בדיוק.
כמה? 11 שנה?
נכון.
כלום.
אז זה מדהים.
מי החברות הגדולות בתחום הזה?
אז בוא נתחיל עם אמזון, אנחנו נרחיב עליה המון בפרק הבא, אבל בשביל לסבר את האוזן, אז בכל שנייה באמזון יש 306 פעולות שמתבצעות.
בשנייה.
בשנייה. תחשבו על ההיקפים של זה ביום, וזה מוצרים, זה דברים אמיתיים. אמזון ברובה הגדול עם מוצרים פיזיים. זאת אומרת, תחשבו פתאום על ההיקפים של אמזון בעולם. אני מניח שהרבה מכם יודעים, אבל אמזון היא כבר מזמן לא חברת מסחר אלקטרוני. מספיק להזכיר את שירותי הענן שלהם.
כן, תמנון רב זרוע.
ואנחנו, כשנזכיר את אמזון בפרק הבא, נדבר על עוד מיני דברים מאוד מאוד מעניינים. אם נדבר על החברה השנייה פחות יותר בגודל, היא ג'יי-די, הסינית.
אתה יודע מה, אני משוכנע ש-80% מהמאזינים שלנו בכלל לא שמו עליה.
נכון.
כי אני גיליתי אותה פעם שנייה לפני חודש. וכאילו אני חי באינטרנט 24/7. זה פשוט חברה שאנחנו לא מכירים, אבל היא מפלצת.
היא מפלצת ענקית.
לפי דעתי, יותר גדולה אפילו מאמזון מבחינת ה... זוכרים שקראתי את המספרים?
שוב, אף אחד לא באמת יודע, אבל היא ענקית, היא מפלצת JD.com, דרך אגב, יש לא מעט ישראלים שמכירים אותה, כי הם קונים שם. אבל
מדהים.
אנחנו ידועים כמוצאי מציאות, אז אולי בגלל זה. השלישית, היא שם שיותר מוכר, אליבאבא, אליקספרס, דרך אגב, שתי חברות שונות, חשוב להגיד את זה, אליבאבא היא חברה האם של אליקספרס, וכמו הרבה דברים לאליבאבא יש עוד המון 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 פעילויות אחרות. אנחנו בעיקר נדבר על אליקספרס, שנגיע לפרקים המעניינים על דרופשיפינג והסביבה הזה. אני חושב שההבדל המרכזי, אם צריך להבדיל בין אליבאבא לאליקספרס, זה הכמויות. באליבאבא אתה קונה בסיטונאות, יש שם מחירה של גם פריטים בודדים, אבל המחיר...
בדרך כלל אתה קונה את זה בבלק במאות ובאלפים.
כשאנחנו נדבר על דרופשיפינג ודרופשיפינג לאמזון ו-FBA וכל מיני מושגים מהסוג הזה, אנחנו נדבר על אליבאבא, כי אתה יכול לקנות בלק ענק של 1,000 כיסויים לטלפון, ולשנע אותו לאן שאתה רוצה, והמחיר שאת שלם ליחידה הוא סנטים בודדים. ובאליקספרס ברוב המקרים זה כמעט אותם יצרנים, לפעמים משווקי משנה שלהם, שהם מוכרים בבודדת. כולנו, רובנו הגדול מהמאזינים, אני מניח, מכירים את אליקספרס, אני לא מחדש פה כלום. אז זה חברה 30 בגודל. הבאים בתור eBay. שוב, קשה מאוד לדבר על עולם המסחר האלקטרוני בלי לדבר על eBay. חברה כבר בת 12, אם אני זוכר טוב.
אפילו יותר.
כן, יכול מאוד להיות.
היא התחילה ממש בשנים
הראשונות. בימים הראשונות. אנחנו נרחיב עליה מאוד מאוד בפרק הבא, כולל שיטות לעשות את זה. שוב, יש המון חברות, יש גרמנית אחת מאוד גדולה, זולנדה, אני חושב, קוראים לה, אבל אלה המרכזיות, ויש עוד המון 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 מסביב. יש גם מקומיות דרך אגב, לא הזכרנו, אבל גם בארץ יש את
אז זה זמן שלנו. טוב קצת באמת לדבר על, על הארץ. איזה נתונים אנחנו יודעים על המסחר האלקטרוני בישראל?
אז ישראל, אז שוק האי-קומרס בישראל אורך בערך ב-65 מיליארד שקל, והוא בערך 3% מהמסחר בישראל, רק 3% מהמסחר בישראל, וזה היה ב-2013, ו-2017 הוא אורך שהוא רק 6% מהמסחר. אז הוא הכפיל את עצמו בגודל, אבל זהו, הוא מספר מאוד מאוד קטן, זאת אומרת, בישראל עדיין רובנו קונים פיזית. וזה באמת, בארצות הברית, או בכלל בעולם המערבי, זה כבר מתקרב בין 15-20%, וזה אומר שלישראל יש המון לאן לגדול. דרך אגב, לפי אותם נתונים, אז בגדול, המגזר המסחרי, בוא נדבר עליו בישראל, הוא מחולק פחות או יותר ככה, מזון מהווה 2.5 מיליארד שח, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה 2 מיליארד שח, אופנה, מספרים מאוד קרובים למוצרי חשמל, כלומר בערך 2 מיליארד, קוסמטיקה כמיליארד וכלי בית כחצי מיליארד.
אלה התחומים העיקריים?
אלה הגדולים ביותר, שגם בוועידת דמרקר במסמכים שלהם אפשר יהיה למצוא. אז אם יש לכם חנות פיזית באחד התחומים האלה, אני חושב ששווה מאוד לחשוב על לפתוח אתר אונלייני, כי אני חושב שלנו כישראלים יש, או לכם יש מקום להתפתח מאותם 5-6% מהיקף המסחר למספרים של השוק המערבי, וצריך לשקול את זה מאוד ברצינות. אולי קצת נתונים על הסקטורים עצמם, אז במוצרי מזון ברור שהרכישות הן
מקומיות.
מקומיות. זה ברור לגמרי. בדיוק, אתה לא קונה חלב מאמזון. אבל באופנה 60% מהרכישות הן מאתרים בינלאומיים. ככה כמעט גם במוצרי חשמל, בעיקר הקטנים, לא מה שנקרא מוצרים הלבנים, המקרר, התנור והדברים האלה, אבל המוצרים הקטנים,
גאדג'טים וכאלה,
נמכרים, מגיעים ב-60% מחול, שוק הקוסמטיקה 50% מגיע מחול, שזה המון, באמת המון, כן, הישראלים, אמרתי לכם, אנחנו מוצאים מציאות, אנחנו יודעים למצוא את זה, אז גם החשש שהיה בחול אולי בדור לפנינו, של איך ניתן כרטיס אשראי, ואיך נזמין מחול, וזה יגיע, ויגיע שבור, ואיך אני, ואני לא מכיר אנגלית, ולא מדבר אנגלית. גם החשש הזה נעלם, למדנו לסמוך על אתרים בינלאומיים, הם מדברים המון על אסוס, ועל נקס, וכל האתרים האלה. עוד קצת נתונים עלינו כצרכנים ישראלים, שבעיניי הם מאוד מעניינים. 40% קונים יותר משני קטגוריות, ממה שהזכרנו, שזה המון.
זאת אומרת, גם חשמל, נכון, גם אופנה לצורך.
למעלה מ10 מוצרים בשנה. ועוד 21% קונים בשתי קטגוריות, בין 3 למוצרים בשנה, כך שהרבה מאוד אנשים עברו לקנות אונליין, ולא מוצר אחד או שני מוצרים, אלא כמויות יותר גדולות, ונתון אחרון לגבי ישראל לפחות, אז חברת המחקר טאסק מעריכה שעד 2020 שוק הקניות בישראל יגדל בעוד 8 מיליארד שח, הרבה מאוד על חשבון חנויות פיזיות, והרבה מהסכום הזה, הערכתם כ-40%, ילך לאתרים בינלאומיים. אז שוב, אם אתם בעלי חנות פיזית, תמצאו את הדרך לעבור, לא לעבור, אבל להוסיף את הפעילות אונליין שלכם, אני חושב שאתם רק תרוויחו מזה. הדור הצעיר כבר, הוא בו הגדול, פשוט קונה אונליין, אני רואה את הבת שלי. היא אומנם הולכת לחנויות לא מעט, אני רואה את זה. כרטיס האשראי שלי מראה את זה. אבל גם אני רואה את המזמינה לא מעט בגדים כבר באמזון ואיביי ונעליים ובגדי ים ומה לא.
שוק גלובלי. כן. אז ראינו את ההיקפים וגם ראינו שיש פה צמיחה אדירה, במיוחד מקום גדול לצמוח בישראל. למה זה גדל כל כך בישראל ובעולם התחום הזה של המסחר האלקטרוני?
אני חושב שדיברנו על זה קצת רן לפני הקלטה, נגיד את האובייס, אבל אני חושב שנורא חשוב לסדר את זה. אז עכשיו זה נחות. אני יושב בפיג'אמה, בקפקפים בבית, וקונה מה שאני רוצה, בלי לקום מהקורסה, פותח את המחשב, את האייפד.
הרבה פעמים ישר מהטלפון, אפליקציה נוחה.
יותר מזה, היום כל הרשתות החברתיות הגדולות, פייסבוק, בקרוב גם אינסטגרם, מאפשרות לך להזמין ישירות מתוך האפליקציה עצמה. אז אתה לא צריך לצאת אפילו מהפייסבוק, אתה רואה פרסומת של איזה גאדג'ט נחמד שמוצא חן בעיניך, ביי וקניתי. הדבר השני, מחיר, מחיר זול בעיקר. שוב, לנו כישראלים אנחנו יכולים להשוות, אז פעם היינו עושים, עוברים כמה חנויות דומות, רואים את המחיר של מקרר, וחוזרים לחנות הזולה. היום אני יכול לשבת בבית ולהשתמש באתרי השוואות, קחו בארץ את זאפ, אני מיד רואה מה המחיר הכי זול של המקרר, יכול לשוות אם זה יבוא רשמי, יבוא מקביל, אני יודע המון, אבל אני המחיר, אני יכול להקליט שאני לוקח את המחיר הכי זול, וכל המחירים פרוסים בפניים.
זה חולל מהפכה, אני חושב, מדהימה בתחום הטיסות, נכון? לא, אנחנו רואים מדהים, את זה כן. בעולם הטיסות, פשוט נכון. זה ייתר לחלוטין לכל הנושא של סוכני נסיעות.
כן, יש את הפרסומת עכשיו של, מה, אתה עולה למטוס, מתיישב שבא לך מחכה שיבוא כרטיסן?
לא, אנשים, הלם.
אז כן, כולם אז... פשוט רואים את המחירים הזולים.
מחירים זולים אמרנו, מה עוד?
מהירות, מהירות השילוח, אני יודע שאנשים חושבים על זה, וחושבים, בוא, כמה זמן ייקח לי, ואני הולך לחנות ואני מיד אצלי, זה נכון, זה יותר איתי מאשר ללכת לחנות ולקחת, אבל עדיין מהירות השילוח היא מאוד מהירה, נתן את הדוגמה בארצות הברית, אמזון מתחייבת להגיע תוך יומיים ללקוחות הפריים שלהם, בהרבה מאוד מקרים מגיעים תוך 24
שעות.
כן. אז לרוב היא מגיעה הרבה יותר מוקדם.
אבל פה בארץ אני חושב שזה עדיין לא שם. גם הזמנה כשמזמינים בישראל זה לוקח שבוע במינימום, ואם אתה מזמין מעלי אקספרס, אתה יודע שזה הולך להגיע חודשיים.
כן, יש לזה חלק מהשיקול, הוא גם כמובן מהחברה שמפזרת את זה בארץ, דור ישראל, אבל אני חושב שגם הם עשו שיפור משמעותי. שוב, אני לא זוכר את המספרים, אבל הם הזכירו שביום הרווקים האחרון הסיני, שהיה אחד קניות בינלאומי, נשא זה בנובמבר, עוד אותו מתקרבים אליו, דור ישראל קיבל בערך 60% יותר חבילות מהממוצע הרגיל שלו. אז הם גם, הם לומדים להסתדר עם ההיקפים והכמויות הגדולות האלה. אז דיברנו על מהירות, סקירה, דעות, ריוויוז מה שנקרא. גם על הספק, גם על הרוכש, גם על המוצר. זאת אומרת, שוב, אני יושב במחשב ופותח ורואה שהמוכר הזה הרבה יותר טוב מהמוכר ההוא, כי הוא משלח יותר טוב, כי יש לו שירות לקוחות יותר טוב, כי המחירים אצלו יותר טובים.
זה קילר פיצ'ר מבחינתי. אני משתמש בזה...
זהו, אני לא יודע כמה...
אם אין אתר שאין בו ריוויוז מבחינתי, הוא... כמעט אני בטוח לא אקנה שם.
אז אני לא יודע אם אתה מהחריגים, אני מסתכל על עצמי כעל זה שנותן משקל הרבה יותר גדול למוצר ולמחיר, אבל כמה מאיתנו באמת מגיעים וקוראים את הריוויוז? עכשיו, אני אגיד פה מראש איזושהי הערת אזהרה, חלק מהריוויוז בעיקר אם הם מעט, סביר להניח שזה החברים והמשפחה של בעל החנות ההיא. אז נורא תיזהרו מבעלי חנויות צעירות.
כן. זה צריך, כמו כל דבר באינטרנט, שהרבה סקאמס ותרמיות.
נכון, תדעו ללכת לחנויות היותר מבוססות. הדבר הבא, עצה. אני רואה הרבה מוצרים ליד. זאת אומרת, לא רק את המוצר, חיפשתי מקרר 600 ליטר, או חיפשתי מקרר אמנה, ופתאום אני רואה, רגע, למה אמנה? בוא נסתכל על הסמסונג לידו, או על ה-LG לידו. שוב, האפשרות הזו של להסתכל במסך המחשב ולבחון כל מיני אפשרות, שאולי לא הייתי מודע עליהם, מאפשרת לנו הרבה יותר עצה. והדבר האחרון שאני אזכיר, בינלאומיות. גם כרוכשים, אנחנו יכולים לקנות מכל מקום בעולם.
לפתח לנו קניונים אינסופיים מבחינת נכון. ה...
אבל גם כמוכרים, שיש להם חנות פיזית, אני לא חייב להסתפק רק בשוק הישראלי. היום, בכל בנייה של אתר אינטרנט, יש אפשרות לשים את אותו עמוד, רק בכמה שפות שונות, ופתאום למכור לכל העולם. זה לא חייב להיות, אתה צריך מערכת תמיכה, שאם קונה בברזיל, מזמין ממך איזה כיסוי לטלפון, אתה תדע לתת לו את השירות לקוחות, לפחות הבסיסי, אבל עדיין זה פתח מגוון שלם של אפשרויות, ואז במקום שקהל הפוטנציאל שלך הוא מספר התושבים בחיפה, והקריות, פתאום... כן,
גדלת פתאום למדים אחרים.
מספרים אחרים לגמרי.
אז אני חושב שמכל הרשימה הזאת שנתנו, זה נותן איזשהו די מושג טוב, אני חושב, למי שחושב להיכנס לעולם הזה כסוחר, מה הנקודות שהוא חייב לגעת בהם אם הוא רוצה לנצל את היתרונות הגדולים של מסחר אלקטרוני? לתת למשתמשים את הנוחות, את המחירים, לדאוג למרירות של אספקה, לתת את האפשרות של סקירות כדי לתת לאנשים את היתרון הזה, וכמובן, היצע גדול, ואם אתה יכול להרוויח מבינלאומיות, מה טוב.
Go for it.
אז בוא, אחרי שהבנו למה זה גדול ואיך זה הולך לגדול, איך אנחנו ממש מתחילים להרוויח מזה.
יפה, אז מעכשיו אנחנו נשים בצד את העובדה שאנחנו רוכשים באינטרנט, נזכיר את זה פה ושם, אבל זה כבר פחות מעניין אותנו, ונתרכז בצד של להיות בעלי עסקים באינטרנט, ואני חושב שפה אולי הטוויסט הראשון, הרבה מאוד מהפרקים שאנחנו מדברים עליהם עד עכשיו, דיברנו לבעלי עסקים קטנים. גם פה אנחנו נמשיך להזכיר את זה איפה שזה רלוונטי, אבל בעיקר נתמקד איך אנחנו, כאנשים פרטיים, יכולים ליהנות מהכנסה מלאה או חלקית לבחירתנו מ-e-commerce, אבל אני חייב להגיד שכמעט כל השיטות והכלים והטיפים שתשמעו, רלוונטיים גם לבעלי עסקים, כמעט בכל גודל וקנה מידה, מגזר או כל סוג מוצר שאתם תשמעו. זאת אומרת, אם אנחנו נדבר עכשיו על איך מקבלים פידבקים באי-ביי, אז זה ברור שיש לי חנות באי-ביי, ואם יש לי חנות, אז אני יכול להיות בעל חנות כאדם פרטי, ולהרוויח כסף, אנחנו נראה איך עושים את זה, או נדבר קצת על איך עושים את זה, אבל גם אני יכול להיות בעל חנות פיזית, שפותח עכשיו את החנות באי-ביי.
כן, משהו בנוסף למה שכבר יש לי עסק.
בדיוק. אז אנחנו נתרכז מאוד ונדבר על אנשים פרטיים שעושים כסף באינטרנט, אבל שוב תזכרו, אם גם אתם בעלי חנויות, הרבה 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 מהטיפים רלוונטיים גם פה.
אוקיי, תגיד, כמה כסף אני יכול לקוות להרוויח, בוא נגיד אם אני עכשיו לא איזשהו חברה בינלאומית גדולה שנכנסת לעניין הזה.
אז בוא נגיד אני אדם פרטי, תראה, המספרים נעים כמובן בין אפס, שזה הגבול התחתון, למען האמת יכול להיות גם מינוס, כי השקעתי ולא יצא כלום, והפסדתי את ההשקעה.
אני חושב שגם תתפלו כמות האנשים שמנסים ולא מצליחים בתחום הזה,
יצומה,
זה לא פשוט כמו יצומה. שאנחנו... כמו שאולי אנחנו נוטים לחשוב ככה, אתה פותח חנות.
לא, לא, אנחנו מדבר, זה לא שעתיים ביום בחוף הים, ממש לא, אבל אני חייב להגיד על זה משהו. אחרי לא מעט חודשים, גם לפני כמה שנים שאני התנסיתי בזה, וגם לא מעט חודשים שאני ריסרצ' סביב הפרקים האלה, אני חייב להגיד שהתכונה הכי משמעותית שאני גיליתי את הסוחרים מצליחים, אחרי שעשית את כל המחקר השוק והתמחור, היא התמדה ועיקשות. זאת אומרת, יש לא מעט מאלה שמתחילים, אפילו משקיעים לא מעט כסף. ומנסים ומרימים ידיים, בעיקר מרימים ידיים, דיברתי עם כמה אנשים, זה כי פתאום הכסף לא זורם להם כזו בקלות, והם מתייאשים. אז זה נכון בכלל לשיווק באינטרנט.
זה גם נכון לפודקאסטים.
זה נכון לפודקאסטים. הנה דוגמה חיה.
הרבה אנשים מרימים ידיים, כי זה לא כזה קל.
כן, זה לא כזה סקסי ו... זה דורש התמדה, זה דורש שיקשות, זה דורש ללמוד כל הזמן, ואני חייב להגיד לכם, שזה לא כזה פשוט. אז כמו שאמרתי, זה יכול להיות אפס, אבל אני גם מכיר אנשים שעושים מספרים של 7 ספרות בחודש ובדולרים. יש כאלה. יש כאלה שזה כל הכנסתם, יש כאלה שזה הכנסה חלקית. אני מכיר לא מעט כאלה שחיים מעשרות אלפי שקלים בחודש מהזה, אבל מה שחשוב להבין, זה עסק לכל דבר ועניין. אם יש פה מישהו מהמאזינים שלנו שחושב שיאללה, אני עכשיו אשקיע שעתיים בלילה בערב, רבע שעה בזה, ואני אעשה מזה כסף, שכחו מזה, הוא דורש ללמוד, הוא דורש להשקיע את הזמן. יהיה השקעה מבחינת שעות בהיקף הרבה יותר גדול, אם אתם רוצים לבסס את זה, מסחיר שזה 8 שעות. אתם תמצאו את עצמכם עובדים הרבה יותר מ-8 שעות. אתם רוצים לצאת לחופשה, ראיתי באחד ה... אני נמצא על איזה קבוצת וואטסאפ של דרופשיפרים, ומישהו שאל שם שאלה של שהוא רוצה לצאת לחופש, מה הוא צריך לעשות עם החנות? אז מישהו אמר לו, שכח מי לצאת לחופש.
כן, אתה לא יוצא לחופש, אתה בעל עסק עצמאי עכשיו.
בדיוק. אין חופש. ואם אתה יוצא לחופש בכל זאת, קח איתך את הלפטופ, וקח איתך בחשבון שלפחות את הבסיס של אנשים מזמינים, אתה צריך למלא להם את ההזמנה, אנשים שואלים שאלות, אתה צריך לענות להם על מיילים, שירות לקוחות, לפחות את זה תיתן. אולי לא תעלה מוצרים חדשים, או נכון. תמשיך לשפר את החנות, אבל לפחות את הבסיס. אז חבר'ה, זה עסק, ומכיוון שהוא גם עסק שמתקדם כל הזמן, שיטות חדשות, כלים חדשים נולדים כמעט כל שבוע. יש מקורות חדשים, ולכן חלק מהזמן שאתם צריכים להקדיש, כמעט כמו בכל עסק, הוא לשבת וללמוד. אם אתם עורך דין, ואם אתם רופא, מן הסתם אתם יושבים וקוראים פסקי דין או מחקרים חדשים. גם פה תתייחסו לזה כאל עסק. עכשיו, כמעט ביחס, אני רוצה להגיד ישיר, אבל יש יחס מאוד מאוד הדוק בין כמות השעות שתשקיעו ביום להכנסות שתייצרו. אז אם אתם רוצים, אומרים, טוב, בוא נייצר עוד $100 בחודש, סביר נניח ששעה ביום על פני החודש, תספיק לכם. אבל אם אתם רוצים לייצר $1,000, $1,500, אני חייב לדבר בדולרים, זה לא יספיק, ולכן כדאי שתעשו קצת יותר. אני חייב להגיד, אנחנו ממקור אישי מאוד קרוב אליי, אנחנו אולי נביא אותו גם לפרק מרואיין, אני יכול להגיד לכם שצריך להשקיע את ה-4-5 שעות ביום כדי להגיע להיקפים ראשונים לפחות של $500 נוספים בחודש, אבל זה עסק, וקחו את זה בחשבון. אני חייב גם עוד הערה אחת, אחת השיטות שנדבר עליה היא איך להתחיל בלי כסף בכלל.
שזה גם יתרון מבחינת המסחר, אתה לא חייב להיות בבעל ממון קודם.
לא חייב להשקיע. כן. ואתה יכול להתחיל להרוויח סכומים קטנים בהתחלה, אבל כסף מצטבר.
אז קל להתחיל, אבל אמרנו, אין ארוחות חינם.
לא.
צריך לעבוד.
לא עושים מיליון דולר בשעתיים ביום מחוף הים, אני לא מכיר כזה. אגב, אם היה כזה, כולם היו שם.
נכון.
אי-קומרס הוא לא כזה.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
חוכמת ההמונים בפעולה, פינה בחסות אתר מדרג. לא שאני מאחל לכם, אבל נניח שאתם צריכים טיפול אצל רופא שיניים. מה בדרך כלל הייתם עושים? מתקשרים לחבר, שואלים מכרים, או סתם מנסים ליפול במרכאות על איש מקצוע טוב? היום, היום פשוט נכנסים לאתר מדרג.
אתה גם מקבל מישהו שנבדק על ידי עשרות עד מאות לקוחות קודמים. זאת אומרת, אתה כבר יודע שהיו לו בין עשרות למאות לקוחות קודמים מרוצים, ואתה יכול לראות מה שהם אמרו עליו. אבל אתה גם מקבל את הכוח לקבוע את הדירוג שלו ברשימה. וברגע שבעל המקצוע מבין שאתה תקבע את הדירוג שלו, הוא מתייחס אליך בכפפות של משי, מה שלא היה בעבר.
זה נוחם אוחנה, מנהל האתר. המטרה, הוא מסביר לנו, היא פשוטה. לעזור לכם הגולשים למצוא את בעלי המקצוע הכי טובים בתחומם. איך זה עובד? צוות האתר בודק בשבילכם איך מדרגים הלקוחות הקודמים את בעל המקצוע שאתם מחפשים. הציון שאתם רואים באתר הוא פשוט ממוצע חוות הדעת של 100 הלקוחות האחרונים.
הדבר הכי חשוב זה שכל חוות הדעת עולות לאתר. חוות הדעת הן קודש, לא נוגעים בהם.
15 שנים בשטח, כ-4,000 בעלי מקצוע ב-68 ענפים שונים. היום פשוט למצוא בעל מקצוע טוב. הצטרפו גם אתם למהפכה.
סיפר לי איש תריסים, סיפור לא יאומן פשוט. הוא אמר, התקשר ללקוח, אמר לי, יש לי בעיה בתריס. מה טוב, אני משאיר לך מפתח מתחת לשטיח, תיכנס, תתקן, יש כסף במגירה בשידה, תיקח כמה שצריך ותתקשר אליי ותגיד לי כמה זה יצא. פשוט ככה. עכשיו, בעל המקצוע לא היה רגיל בעבר לקבל רמות אמון כאלו. עכשיו, למה סומכים עליו? כי רואים 500 חוות דעת עם ציון 9.9, עם 98% מהם מרוצים. מה יכול להיות? כמה נוכל הוא יכול להיות אם 500 לקוחות קודמים אמרו שהוא בסדר?
זאת חוכמת ההמונים במיטבה. באתר מדרג, לצד מקצועות הצווארון הכחול, תוכלו למצוא המלצות על רואי חשבון, שמאים, מתווכים, רופא שיניים ועוד. חפשו מדרג בגוגל והורידו את האפליקציה לאייפון או לאנדרואיד.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
בוא נניח ואנחנו חושבים להיכנס לעולם הזה. חלק מהותי מאוד מההבנה הבסיסית של העולם הזה זה הפלטפורמות שזמינות לנו. איך אנחנו מבססים את הנוכחות שלנו בעולם האלקטרוני? אילו פלטפורמות זמינות לי כסוחר?
אוקיי, אז הזכרנו את אמזון ואיבי, אבל אנחנו, זו הפעם האחרונה שנזכיר אותם פה, נדבר עליהם בהרחבה מאוד מאוד משמעותית בפרק הבא. בוא נדבר על הראשונה שהיא מעבר לאמזון ואיבי, והיא וורדפרס. וורדפרס, למי שלא מכיר, פלטפורמה מאוד מאוד נוחה, שהתפתחה מאוד מאוד בשנים האחרונות, שמיועדת לבניית אתרים. כמו שמקימים אתרים שונים, זה יכול להיות אתר בלוגים, או אתר סרטים, שמבוסס על וורדפרס, אני יכול גם לבנות חנות אינטרנטית על וורדפרס. יותר מזה, בגלל שעולם האי-קומרס כל כך התפתח, אז נולדו לא מעט פלגינים, תוספים שמתווספים על הפלטפורמה של וורדפרס, שמאפשרים בעצם לבנות את האתר מראש שיהיה חנות. אני חושב שהגדול, חנות זה אומר עמודי מוצר, תמחורים, ניהול מלאי, פידבקים על המוצר, כל מיני מזרזי מחירה, מה שדיברנו על קצת בפרקים על אמרה, כמו קאונטרים, לשים בנרים,
כל המרכיבים והווידג'טים שחנות כזאת צריכה,
נכון,
וורדפרס נותן.
נכון, הפלגינים האלה בעצם באים איתם. אני חושב שהכי משמעותי שהפך להיות, זה בעצם פלגין שנקרא WooCommerce, W-O-O-Commerce, אוקיי? וכדי להריץ חנות בעצם במובן הזה, כל מה שצריך לעשות זה להתקין את וורדפרס, להתקין את ווקומרס, הוא חינמי, הוא חינמי עם תשלומים מסוימים אחרי זה, אבל הוא חינמי, למי שממש חושש, אז הנה כבר בניתם את התשתית הטכנולוגית. אגב, הוא כתוב בקוד פתוח, כך שהוא כל הזמן הקהילה ממשיכה לשדרג אותו.
ומשדרגת,
בדיוק. הוא מאוד מאוד ותיק, הוא כבר מ-2011, כך שזה לא פלגין שנכתב לפני חודשיים על ידי כמה מפתחים שיושבים באיזה מקום עלום, אז הוא כבר ותיק ומנוזר. די יש המון ניסיון איתו. הוא הפך להיות באמת מאוד פופולרי. נוחות התקנה, שימוש בו, יש המון תוספים שבאים איתו, שמקלים מאוד על, על ניהול החנות. מספיק, בוא נזכיר לדוגמה וובר, האתר גרילים, בינלאומי, בנוי על ווקומרס.
ספציפית גם עם ווקומרס.
כן. ריפלי, מי שלא מכיר, מוזיאון ריפלי.
בליב את עונות.
בדיוק. כל החוויה שלה, כל האתר בנוי על ווקומרס, אבל כל החוויה שם היא רכישת כרטיס בסוף, או מוצרים שלהם, בנוי על ווקומרס, יש להם עוד המון המון התקנות די מפורסמות, כך שאם אתם חוששים גם מרמה של סקלביליות, או כמה המוצר הזה יציב, אתם יכולים לסמוך על ווקומרס.
ובכלל, וורדפרס מתגאה בזה שהיא הבסיס למשהו כמו 60, אני חושב, אחוז מהאתרים באינטרנט.
כן, יש היקף גדול, מספר באמת משמעותי.
זאת אומרת, זו פלטפורמה מאוד יציבה, מאוד רבת עוצמה.
נכון. אני יכול להגיד לכם שאני באתר שלי משתמש בכזה.
כן, גם האתר של עושים היסטוריה. גם המסחר האלקטרוני באתר של עושים היסטוריה, מכירה של פרקי ארכיון, היא גם מתבצעת. במקרה הזה לא הלכתי על ווקומרס, כי הייתי צריך משהו קצת יותר קטן ומצומצם, אז הלכתי על פלאגין אחר. אבל כאקוסיסטם, כאופציה, אנחנו שווה להקדיש על פורפרס ווקומרס.
אנחנו נעשה פרקים שלמים על הקמת אתרים.
אין ספק.
חשוב גם להגיד שיש בעצם לווקומרס ולוורדפרס המון תוספים שמאפשרים לעבוד בקלות מאוד עם פייפל, כי צריך לסלוק תשלומים, עם UPS, כי צריך לעשות שילוח של המוצר, כולל מעקב חבילות, שהיום זה כמעט מאסט בעולם האי-קומרס, ואנחנו נדבר על זה. פייסבוק עם אינטגרציה מושלמת, לרישום לפייסבוק, לפרסום בפייסבוק, יש באמת המון 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 כלים פופולריים, ובאמת אני חושב שהדבר הכי יפה בווקומרס, אמרתי כבר, הוא חינמי, מקבלים איתו את התמה, שזה סוג של הערכה של אחד האתר.
העיצוב של האתר.
נכון, בחינם. עכשיו אפשר לשדרג תמורת תשלום, לקבל תמות אחרות, עוד ערכות שנראות יותר יפה, יותר מורכבות, יותר משוכללות. מהניסיון שלי, ווקומרס די ואותר בגרסה החינמית שלו.
למה שכמעט רובנו נצטרך.
רובנו הגדול מאוד.
אוקיי, זה היה וורדפרס עם ווקומרס. איזה עוד פלטפורמה זו?
אז השנייה נקראת מג'נטו, גם היא פלטפורמה של קוד פתוח, היא בעצם מאפשרת גם ברמה הכי בסיסית להרים אתר אינטרנט מאפס, קלה מאוד לשימוש, היא עומדת בפני עצמה, ואני חושב שמה שיש בה, ומאוד ייחודי, זה שהיא מאוד ממוקדת באי-קומרס. זאת אומרת, אם וורדפרס עושה בכלל הקמת אתרים,
כן, וורדפרס זה עולה שוויצרי שיודע גם לעשות אי-קומרס. נכון. מג'נטו, סליחה.
ממוקדת.
לזה.
נכון, היא נולדה וקיימת רק בשביל העניין הזה. יש בה כל מה שסוחר צריך באמת, ולהרים חנות זה רק באמת עניין של כמה צעדים. בתוך הפלטפורמה, יש להם המון פתרונות תחסון בענן, אז אתה לא צריך הוסטינג, מה שווקומרס עם וורדפרס תצטרך למצוא שירות תחסון, אז גם הצד הטכנולוגיה הזה נחסך, ויש באמת המון הרחבות ליכולות הבסיסיות, שוב, חיבור לסליקות כמו פייפל וסטרייפ, שנדבר עליהם, לנהל רשימות דיבור עם מיילצ'ימפ אחרים, לנהל את ה-SEO, זה אתר בסוף, אז צריך
לקדם אותו.
נושאים של חשבונאות וניהול מלאי, יש להם חנות של אפליקציות או תוספים למג'נטו, שאתה פשוט יכול להיכנס, ואם חסר לך משהו בענייני שיווק, בענייני ניהול מלאי, תמצא את התוסף כמעט בוודאות שמתאים לצרכים שלך. יש להם גם פתרונות מותאמים מראש. זאת אומרת, הם מוכרים לך מראש ערכה, אתר, מוכן לנושא מסוים. לדוגמה, אני עכשיו רוצה לבנות אתר מסחר אלקטרוני בנושא מזון, יש להם ערכה מוכנה. מכירת רכבים, יש להם ערכה מוכנה.
לוחץ הכפתור, יש חנות בסיסית מוכנה.
נכון. שוב, גם פה אנחנו, אם אנחנו חוששים קצת מכמה זה יציב, אז חשבי להזכיר שקוקה קולה, לא באתר הגדול שלהם, אבל באתר מסחר שלהם, בנוי על מג'נטו, יש חברת רהיטים בריטית מאוד גדולה שנקראת תום דיקסון, וגם פה מג'נטו ברמת הבסיס היא חינמית, ורק כשהחנות שלך הופכת להיות מאוד מאוד גדולה, ומאוד משמעותית, ואתה רוצה להגדיל את העסק דרך שימוש ביכולות יותר מתוחכמות, יתחיל לעלות לך כסף, בעיקר כי אתה מתחיל לקנות עוד תוספים ועוד הרחבות. גם בתוספים, יש תוספים שהם חינמים לגמרי, תוספים שהם פרימיום, זאת אומרת, משלם רק מעל סכום מסוים, או היקף מסוים של שימוש, או מעל ימים מסוימים. יש כאלה כמובן בתשלום מהרגע הראשון. היא לא הכי נפוצה בארץ, גם בעולם היא השנייה בתור נקרא, קשה להגיד שנייה, כי יש כבר ויכוח עם אי או שופיפיי, אבל היא משמעותית, היא לא איזה משהו
איזוטרי. זה לא משהו זה איזוטרי וזה.
לא, 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 לא. אז זה היה, מה אג'נטו?
פלטפורמה שלישית?
שלישית, שופיפיי, הזכרנו אותה. פופולרית בטירוף, הופכת להיות עוד יותר פופולרית. גם כמו מג'נטו, היא פלטפורמה שנמתה במיוחד לאי-קומרס. ומי שיגיד, מי שמשתמש בשופיפיי, יגיד לכם שאפשר להקים תחנות תוך דקות. וזה נכון. אני עד, אני בשבועות האחרונים, בגלל עסקי הסטארט-אפ שלי, אנחנו בוחנים את העולם הזה של אי-קומרס, והשייכות שלו לעולם האינפלואנסר מרקטינג, ועשינו ניסיון להרים חנות בשופיפיי, תוך שעה היה לי חנות באוויר. עכשיו אתה צריך למלא אותה מוצרים, ולעצב אותה, ולעשות כל מה שצריך, אבל היא מאוד 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 נוחה. הערכות היום מדברות שיש לה בין 500,000 ל-600,000 משתמשים. חנויות. עכשיו לא כולם פעילות, ולא כולם כבר... אבל... זה חתיכת
כמות. כמות
בדירה. בדיוק. ולפי שופיפיי בעצם הם טוענים שבחנויות שלהם עברו כבר מחזורים של מעל 63 מיליארד דולר. סכום נחמד.
חובד.
כן. עכשיו גם כמו מג'נטו, גם לשופיפיי יש המון המון תוספים שיאפשרו לכם את כל מה שצריך, כמו תוספי סליקת תשלומים פייפל סטרייפ, תוספי שיווק כמו עמוד מוצר, תוספי זירוז, בנרים, תוספי פייסבוק, כולל שימוש בבוט של, של פייסבוק, שאפשר לעשות איתו המון דברים, תוספים מתוחכמים של ניהול רשימות דיוור, ואין סוף, כולל ניהול רשת שותפים.
כל הכלים.
כל מה שאתה צריך, המערכת שליטה שלה, אני כבר השתמשתי, אז אני יודע להגיד, מאוד קלה לשליטה, מאוד ברורה, אי אפשר להסתבך שם, ואם אתה מסתבך, בטעות, אז מערכת הספורט של שופיפיי, מאוד ברורה, עם המון דפים וסרטונים, וגם אם זה לא מספיק לך, אז ביוטיוב אני מבטיח לכם, יש המון, כולל בעברית, כולל קבוצות בפייסבוק, שהכותרת שלהם היא שופיפיי. אז יש המון המון עזרה, ואי אפשר להסתבך.
חינמי או כסף?
לא, זה החלק שקצת יותר מעצבן בשופיפיי. שופיפיי חינמית ל-14 יום. אפשר פה ושם למצוא מבצעים של 30 יום ראשונים חינם, אבל אחרי זה יש תשלום חודשי, שמתחיל לנו מ-29 דולר בחודש, עד ל-300 דולר בחודש. מי שכבר משלם את ה-300 דולר בחודש, לא חנות מבוססת, מכניסה מן הסתם עשרות אלפי דולרים בחודש. אנחנו נדבר על שופיפיי מאוד כשנדבר על שיטות, איך לעשות כסף, ואז נדבר גם מה עושים בתוך שופיפיי, אבל היא פלטפורמה באמת באמת מאוד מומלצת, גם מכל הסיבות שהזכרנו.
ופלטפורמה רביעית, ואחרונה,
וויקס.
וויקס.
חברה ישראלית, למי שלא מכיר, מיועדת להקמת אתרים, באמת בצורה מאוד מהירה, נגישה, קלה.
גילוי נאות, וויקס היא אחד מהמפרסמים ברשת עושים היסטוריה, אני מכיר אותה גם מבפנים, חבר'ה ישראלים מאוד מאוד נחמדים.
יש כמה חבר'ה שהיו עובדים שלי לשעבר שעובדים שם ומאוד מרוצים, המון המלצות חמות. מה שיפה בוויקס זה שהם, מעבר לעובדה שהם פלטפורמה מאוד משמעותית ומאוד קלה להרים כל אתר אינטרנט, באמת בשימוש מאוד רחב, גם הם זיהו את הצורך הזה של אי-קומרס לדברים ייחודיים עבורו, והם באמת פיתחו תבניות שמיועדות למי שרוצה לפתוח חנות באינטרנט. אז יש להם, כמו שיש להם תבניות ליועצים, קאוצ'רים, חנויות צילום, חנויות מוזיקה, עם התוספים שלהם, גם למי שרוצה לפתוח אתר מסחר, נכנס לוויקס, הולך לתבניות שלהם, ומוצא תבניות שרלוונטיות לאי-קומרס, ומה שיפה זה באמת בלחיצת כפתור, באמת, יש לך חנות פתאום. אמנם אולי אין במוצרים, כי אתה צריך לטעון לשם מוצרים, אבל זה כבר נראה כמו חנות, זאת אומרת, אתה רואה דף מוצר, אתה רואה שאם אתה לוחץ על מוצר, זה הולך לעגלה, אתה הולך על העגלה, אתה עושה צ'קאוט, יש שם סליקה, כל מה שצריך, לפחות ברמת התכונות הבסיסיות, אבל זה לא נגמר שם, כי מה שוויקס יצרה, זה גם עוד המון 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 מוצרים, או תוספים, יש להם חנות תוספים שלמה, שגם היא מאפשרת בעצם להקל על כל השימוש. אז אם אני רוצה לא רק לסלוק בפייפל, אלא גם בכרטיסי אשראי, יש לה תוסף לעניין. אם אני רוצה להתחבר לרשימת דיוור, יש לה תוסף לעניין. אז גם וויקס בעניין הזה מאוד נוח, ובאמת אפשר להעמיד כמו שופיפיי או מג'נטו או אוקומרס אתר בזמן מאוד מאוד קצר. גם בוויקס זה מתחיל בחינם. העניין הוא שבוויקס אתה משלם ברגע שאתה רוצה שאתר יהיה שם הדומיין, יהיה שלך. זאת אומרת, נגיד פתחתי חנות קובי, קובי צילום, אז אני אקרא לה קובי פוטוגרפי נקודה וויקס נקודה קום, ככה היא תיקרא. אבל אם רוצה כבר אתר שלי שיהיה קובי פוטוגרפי דוט קום, אני צריך כבר לשלם על האתר ולשלם לוויקס ברמה חודשית.
פעם שאתה רוצה שחנות כבר תיראה כחנות מקצועית ואמינה, זה כבר השלב שאתה מתחיל לשלם.
נכון, אתה גם תשלם על תוספים, בדיוק כמו במקרים של הפלטפורמות האחרות, חלקם חינמים, חלקם פרימיומים, וחלקם בתשלום, קחו את זה בחשבון, בעיקר במובן שאיך שאתם לא, אתם פתאום לא שמים לב, אבל פתאום יצטרבו לכם איזה 100 דולר חודשיים, בפלטפורמה ובתוספים. ואני עכשיו אמרתי, בשופיפיי ניסינו, אז אני חייב להגיד לכם ש... אז יש לה $29 חודשים לשופיפיי, ואתה רוצה תוסף שעושה סליקה, אז אתה מוסיף אותו, והוא רק $7, ואתה רוצה תוסף שמוסיף לך את הזירוז, אז אתה, זה רק עוד $5. ופתאום אתה הגעת לאיזה $70 בלי להרגיש בכלל, ועוד לא הכנסת שקל. נורא לי זה.
למרות שזה כאילו, בתכלס, שמדברים על, אתה פותח חנות, תחשבו על עולם האמיתי, הרי זה כל כך הרבה יותר קל. לפעמים $70, אתה משקיע את זה בשביל דמי לימוד.
דרך אגב, דיברנו על כמה אנשים עוזבים. אחת הסיבות שעוזבים זה כי אתה נכנס לזה בלי להבין את ההבנה הבסיסית שאי אפשר. כלומר, יש דרך אחת שאני מדבר על איך לעשות כסף באינטרנט בלי לשלם אפילו את הדמי פתיחה האלה, אבל הרוב הגדול מאוד כן, אתה צריך לשים בצד, תחשבו, חנות. אז לזכור חנות ולקנות מלאי עולה, מעבר לעלויות המשפטיות או החשבוניות שיש לכם, אבל גם לשלוח עולה לכם כסף. ושירות לקוחות עולה לכם כסף, אז זה בטל ב-60, ועדיין אתם לא יכולים לבוא ולהגיד, טוב, אני
להזניח עכשיו, את זה לגמרי.
אני פותח חנות ולא יעלה לי כלום, או אני משקיע באיזה $500. פרסום. צריכו להשקיע בפרסום בפייסבוק, באיזשהו מקום. זה עולה.
כמו שאמרנו, אין ארוחות חינם.
לא.
אצי. אני מכיר את אצי רק ככה בשמועות, כי זה משהו קצת איזוטרי, אצי, אבל הוא די גדול בכל זאת בארצות הברית.
לא רק בארצות הברית, מסתבר שגם בארץ יש לו לא מעט נאמנים ומוכרים אפילו.
בעיקר נאמנות, אני חושב, לא? זה פלטפורמה של עבודות יד, מוצרי וינטג' רטרו כאלה.
זה התחיל באמת כפלטפורמה שהיא באמת מיועדה לאלה שמוכרים תכשיטים, מוכרים סמלות, גילוב בעץ או כל מיני דברים כאלה, או מוצרי וינטג' מאוד מאוד מאוד, מאוד משמעותיים. גם דרך אגב, למי שיכנס לאצי, ETSY, היא גם במראה שלה, היא קיבלה, יש לה מראה כזה של, שוק פשפשים אולי, יש לה מראה כזה וינטג'י, ההתנהגות שלה היא כזו, אבל מה שמעניין זה שמעבר לאנשים הפרטיים, שהם באמת יוצרים, לא יודע מה, ציירים, או באמת תכשיטנים, היא מאפשרת להמון בעלי חנויות, גם
למכור את הדברים שלהם.
בדיוק. עכשיו, לא תמצאו שם, לא יודע מה, גאדג'טים, אבל אולי תמצאו שם כיסויים לטלפון שהם נורא אומנותיים, שהם נורא מעניינים. ואחד הדברים שמישהו אמר לי לאחרונה במטרה לנסות לתקוף את אצי, זה שהוא אומר, זה כבר הפך להיות אי-ביי. והוא הביא לי בתור דוגמה שמוכרים שם מה שנקרא לגינג, זאת אומרת, טייצים לנשים, לפיטנס. והוא אומר לי, כן, הם מסווגים את זה תחת כל מיני טייצים מאוד אומנותיים, ומאוד, לא שחור כזה של נייקי, או לבן של אדידס וכאלה, והם נורא אומנותיים, וכאילו מישהו ייצר בבית, אבל בתכלס שאתה רואה את המוצר, אתה אומר, הנה הוא מעלי אקספרס. הנה טיפ קטן, יש המון אנשים שפתחו רנות באצי, ומלוקחים מעלי אקספרס מוצר, שהוא טייץ, או כיסוי לאייפון, שהוא פשוט נורא אומנותי, ונורא יפה, ומוכרים אותו כנראה בפער די משמעותי, אבל גם אצי כזו, גם באצי קל מאוד לפתוח חנות דרך אגב, עניין של דקות, וכמו פלטפורמות של אמזון או אי-ביי, הכל מתנהל שם, מי שנכנס לאצי ומחפש טבעת נישואין, יראה את כל החנויות שמוכרות טבעות נישואין, בדיוק כמו שנכנסתי לאי-ביי וחיפשתי, לא יודע מה, חולצה, אז ראיתי את כל מי שמוכר את החולצות האלה, והכל מתבצע בפנים, מצאתי את החנות, או מצאתי את המוצר בעצם, ואני רוצה לקנות אותו, כל הסליקה תתבצע שם.
אתה לא יוצא מהפלטפורמה של אצי.
הכל מתבצע בפנים, אני גם לא צריך לפתוח אתר, כמו שנדרש בפלטפורמות אחרות, ולרשום לעצמי שם דומיין, וכל הדברים האלה, אז הכל מתבצע בפנים. אצי דרך אגב, מרוויחה מעמלות שהיא גובה מבעל החנות.
זאת אומרת, אתה לא צריך לשלם להם דמי...
אני לא צריך לשלם דמי הקמה, נקרא לזה. לא, היא מקבלת כסף בעצם מעמלות, שזה, אם אני זוכר נכון, על כל מוצר נשלם 20 סנט, ועוד 5% מסכום המחירה הסופי, זה חוץ מעלויות הסליקה לפייפל, שאנחנו נדבר עליהם הרבה, 4.4% לישראלים, ועוד 30 סנט לכל מחירה, אבל אני לא צריך לשלם מראש על פתיחת חנות, אני רוצה לפתוח חנות באצי, בתחומים הרלוונטיים, אני יכול להיכנס לאצי, להירשם, לפתוח חנות, הדרך השנייה שבה אצי מרוויחה, היא כמובן מפרסומות, אם אני רוצה עכשיו לשים את המוצר שלי יותר גבוה בתור.
כאילו בדף הראשי של אצי או בתוצאות החיפוש באצי עצמה.
פרסומת ממומנת, נכון.
אוקיי, אז אני חושב שהגענו לסוף הפרק, פרק אפשר להגיד מבוא למסחר אלקטרוני שלנו, בואו נעשה ככה סקירה זריזה של הדברים שדיברנו. אז קודם כל התחלנו לדבר על העולם הזה של אי-קומרס במבט על, שכזה להבין קצת את המספרים, את הסוגים של סוגי מסחר אלקטרוני שקיימים, אני חושב שבעיקר הטייק-אווי מכאן היה שבישראל יש לנו הרבה מקום להתפתח, נכון. מה שמאפשר לכם המאזינים שמתעניינים בזה, הזדמנות מאוד מעניינת ודי ייחודית, אני חושב, מעצם עובדה שאנחנו קצת מאחורי ארצות הברית, ראינו איזה סוגים של דברים אפשר למכור ולקנות, ראינו את החברות הגדולות שמתעסקות עם זה, נגענו בנקודות שהן אולי החשובות לכל עסק שרוצה לנצל את היתרונות של מסחר אלקטרוני, מה הוא צריך לספק למשתמשים שלו, בין אם זה נוחות ומחיר ומהירות משלוח וכדומה, וכמובן הדגשנו, וזה אולי אחד הדברים הכי חשובים, שאין ארוחות חינם, אל תיכנסו בזה במטרה של, אני הולך להשקיע 4 לחיצות כפתור ואני אהיה מיליונר, זה ממש לא ככה, צריך להשקיע המון, והתחלנו לדבר במבט על, שוב פעם, על הפלטפורמות שזמינות. אמרנו, אמזון ואיביי בפרק הבא, זה שתי המפלצות הגדולות, מתחתן יש מפלצות די גדולות בפני עצמם כל אחד.
סיניות בעיקר.
המון סיניות, הרבה תחומים אחרים. דיברנו על וורדפרס והפלאגין שלו וופרס, דיברנו על מג'נטו, על שופיפיי, וויקס ואצי. כל אחד מהם יש לה אופי קצת שונה, מי יותר לכיוון הנוחות, מי יותר לכיוון החינמיות, מי לכיוון, אמרנו אצי זה קצת יותר למוצרים מסוגים מסוימים. על כל הדברים האלה, קובי, אנחנו נרחיב במהלך הפרקים הבאים, אבל זה נותן לכם מבט על האפשרויות שזמינות לכם, מפה אתם יכולים להמשיך לצלול. על מה נדבר בפרק הבא?
הפרק הבא היה נורא נורא ממוקד באמזון ואיביי, נתחיל לדבר על דרופשיפינג, לפחות ברמה הכללית, ומשם נמשיך הלאה.
מעולה. אז תודה רבה לקובי גור.
תודה רבה.
תודה רבה לכם שהזנתם, אני מזכיר לאתר שלנו runlevy.com, שם תמצאו גם את עושים שיווק, את כל הפרקים הקודמים, כולל הסדרה האחרונה שעשית קובי עם סגי חמץ, על פרסום ברשתות חברתיות, סדרה מרתקת, וכמובן כל שאר התוכניות ברשת עושים היסטוריה, יש לנו את האפליקציה שלנו באנדרואיד, זמינה בחינם להורדה, עם כל התוכניות של רשת עושים היסטוריה, פלוס עוד הרבה דברים אחרים שאנחנו מפיקים, ואנחנו תמיד שמחים לשמוע מכם, מוזמנים לשלוח אלינו פידבקים והערות לאינפו, את podil.net. תודה רבה לכם שהזנתם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
עושים שיווק עם קובי גור. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת runlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.